רצתי. טוב. בוקר טוב, צהריים טובים, לא יודע מה היום כבר עכשיו. בכל, אנחנו פרשת לך לך. פרשה נפלאה. טוב, בכלל ספר שם, כמו שאומרים, לדרשנים תמיד שואלים אותם, מה הייתם רוצים לדרוש? כולם בוחרים ספר בראשית, למה? ספר מלא סיפורים, מלא זה, אבל האמת, זה לא הסיפורים.
יום שישי בערב, שאלתי אותם, אתם יודעים מה פרשת השבוע?
את מי שאלת?
הילדים, לא, הילדים, הנכדים.
כן.
אז הנכדה שלי אומרת, בראשית.
אתה קרובה.
אז היא אומרת, מה יקרה?
זה הספר, זה החומש.
אחרי בראשית בא נוח. נוח,
טוב, ננוח. דיברנו על זה כבר בעבר, אמרנו, ספר בראשית הוא בעצם הדרך ארץ שקדמה לתורה. אתם זוכרים, דיברנו על זה. כי הרי לכאורה, מה בכלל כל הסיפורים האלה, כשהמטרה של התורה היא להעביר לנו את המצוות. אז אמרנו, זה הכל מתחיל בראשית, עונה, כוח מעשה וגיד למו לתת להם נחלת גויים. זאת אומרת, הרעיון הוא בראש לתת לבן אדם את ה... את ה... לא, להבין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולכן ברצונו את ארץ ישראל נתן להם, ברצונו לקחה מאיתם ונתנה לנו. ולכן הגויים לא יכולים לבוא בטענות, אבל זה טוב ויפה לפסוקים הראשונים של התורה, לפרק הראשון, אבל מה קורה עם כל ספר בראשית? הפצווה הראשונה שמופיעה בתכל'ס זה החודש הזה לכם, שזה עוד המון המון זמן. אז אחת התשובות היפות בעצם אומרת שאנחנו רואים דרך ארץ קדמה לתורה. והאמת שגם זה לא בדיוק ככה, אין מאמר כזה. זה מאמר שאנחנו שוגרים על זה. אומר, אם אין תורה, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח, וגם בעניין של דרך ארץ, אז זה לא בדיוק ככה מופיע, אבל דיברנו על זה. ברעיון, אז איפה הדרך ארץ? אם דרך ארץ קדמה לתורה, אז איפה... מה, יש משהו חוץ מהתורה? ברור שלא. אלא שגם הדרך ארץ זה מסיים לתורה. וכל ספר בראשית זה בעצם הדרך ארץ. מה הכוונה? כדי ללמוד את התורה כמו שצריך, אתה צריך להיות בן אדם.
שלא תלמד רק תורה, אלא תהיה גם בן אדם.
לא, כדי ללמוד את התורה צריך להיות בן אדם. כי אם לא תהיה בן אדם, אתה לא תגיע לעומק של התורה. זאת אומרת, ואיפה הדרך ארץ? בתורה גם. זאת אומרת, אתה צריך להבין שזה לא ספר סיפורים. זאת אומרת, יש כאן הנחיות איך לעבוד. והיה לנו בראשית, נוח לך לך. בראשית, אנחנו נתקלנו עם הדמות של אדם הראשון, שממנו יצא כל העולם. ואז העולם מסתיים, ובנוח אנחנו נפגשים באדם שבונה את העולם מחדש. ובפרשת לך לך, אנחנו נפגשים עם אברהם, שממנו בעצם יצא עם ישראל. זאת אומרת, זה מאוד מעניין שהפרשיות אחת אחרי השנייה בעצם מביאים לנו שלבים שונים בהתפתחות. לך לך מארצך. הם יכולים לטעון מה שהם... כן, אבל...
אבל זה אבא שלהם, לא שלנו.
לא, זה נכון, אבל זה נכון, כי אברהם הוא אבא של ישמעאל. אין בעיה בזה. רק הטענה שלהם שישמעאל קיבל את... עקדת יצחק זה לא עקדת יצחק אצלו, זה עקדת ישמעאל. זאת אומרת, הם פשוט לוקחים ומסרסים את הכל. בסדר, שיהיה להם לבריאות. אנחנו יודעים את האמת. והאמת גם כתובה בתורה. תמיד, הקטע הכי מצחיק זה שבאים ולוקחים קטעים מהתורה ואומרים, וואו, זה אני מקבל. סליחה. אם התורה היא תורת אמת, ואתה מקבל קטע, אתה צריך לקבל את הכל. זה חבילה.
לא, אבל הם טוענים שאברהם הוא יהודי.
לא, בגלל זה הם רוצים את מערת
המכפלה. לא, הטענה שלהם שאברהם אבינו הוא אבי האומה הערבית. וזה נכון. כי הוא בעצם האבא של ישמעאל. יפה. רק מה הבעיה? שישמעאל קיבל את מה שקיבל, והוא מבחינתנו לא שייך לירושה שלנו. לכן אומרים, וזכרתי את בריתי יעקב, אף את בריתי יצחק אזכור, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. הסדר הוא הפוך. למה הסדר הוא הפוך? כי אם אני אתחיל מאברהם, יבואו הישמעאלים, יגידו, אברהם, בטח, זכרתי את בריתי אברהם, אז זאת אומרת, גם לנו מגיע. לכן מה אומר? מתחיל מיעקב. כדי שלא יהיה שום ספק, יעקב זה רק אנחנו. מאיפה קיבל את זה יעקב? מיצחק. מאיפה קיבל את זה יצחק? מאברהם.
זה גם רק אנחנו.
לא, יצחק זה גם עשיו. עשיו
זה הרבה יותר.
עשיו, ומה זאת אומרת? עשיו זה אדום, עשיו זה הנצרות. עשיו זה כל הנוצרים, זה עשיו.
אולי.
זאת אומרת שבעצם כשאתה מסתכל על זה בצורה חכמה... כן, זה מאוד מעניין, אבל זה מה שקורה בעצם. עכשיו, מה הקטע? אם אני אתחיל מאברהם, יצחק ויעקב, אז תמיד אברהם יגידו, מה, גם ישמעאל, יצחק יגידו גם זה, לכן התורה באה אומרת, זכרתי את בריתי יעקב, אף את ביתי יצחק, אף את ביתי אברהם אזכור. זאת אומרת, הברית, מאיפה היא, לאן היא הגיעה? לרק ליעקב. מאיפה הגיע ליעקב? מיצחק. מאיפה הגיע ליצחק? מאברהם. כתוב גם, כי ביצחק יקרא לך זרע. כתוב בפירוש. זאת אומרת, שאתה בא ולוקח מהתורה הוכחות, אז בוא נעד בינינו, בבקשה, הכל כתוב בתורה. אבל הם עושים משהו בראש שלהם, זה חוקה והתלולה. נכון? נכון? יפה. לכן אנחנו, ברגע שאנחנו מגיעים לפרשת השבוע, חשוב לנו להבין א', את הדבר הזה, שבעצם אנחנו לומדים כאן דרך ארץ. אנחנו לומדים איך, מה ההנהגה שלנו, בשביל מה בא בן אדם לעולם ואיך צריך להתנהג. אז אנחנו ראינו בספר בראשית, כבר ראינו הרבה דברים מעניינים. ראינו את הרצח הראשון, לצערנו הרב בגלל קנאה, שזה מלמד אותנו. ראינו את אדם הראשון והחטא, שבן אדם יכול להיות, בן אדם יכול, תכף אנחנו נגיע לזה גם דרך עד פרשת שבוע. בן אדם יכול לבוא וללמוד מהפרשיות של ספר בראשית, ממש איך להתנהג ואיך לא להתנהג. רואים את קין והבל, אנחנו רואים את אדם הראשון והחטא, ואז אנחנו רואים את נוח, רואים את ההתמודדות עם הדור.
כל התורה זה ככה.
כן, אבל ספר בראשית,
אולי זה הבסיס והיסוד.
זה הבסיס והיסוד. מה זה כל התורה? כשאתה מגיע לתורת כהנים, לספר ויקרא, זה מדבר על קורבנות. תמיד יש בבריש לימוד, כי הכל זה דרך חיים. אבל לפני שאתה מגיע להבנה של הדברים האלה, אתה מתחיל מהבסיס והיסוד. והיסוד זה החיבור של הנשמה עם הגוף, כן.
באיזה מקום שנוח לקח את נמרוד, כי נמרוד ידע לדבר עם כל החיות. נמרוד היה איש צייד וידע להתייחס לכל חיה ולהתנהג אליה בדיוק לפי מה שהיא רוצה.
נמרוד היה איש צייד, נדמה לי כתוב. איש צייד? בסדר, עוד פעם, נמרוד עם...
למרות שהוא עשה הרע בעיני השם...
הוא מרד בהשם, מה זאת אומרת, הוא מרד בהשם. נמרוד מרד בהשם. כשאנחנו מגיעים לפרשת לך לך, אנחנו מגיעים בעצם לאחת הנקודות החשובות בחיים של האדם. בעצם כל מסלול החיים של האדם. אומרים שאברהם אבינו זה כמו כאילו הנשמה שיורדת לעולם, ואז היא מתלבשת בגוף, והיא צריכה לעבור ניסיונות. זאת אומרת, אותם ניסיונות שאברהם אבינו עובר, זה בעצם ניסיונות שכל אחד ואחד מאיתנו עובר בצורה כזאת או אחרת, בהתאם למצב שבו הוא נתון. עכשיו השאלה היא, מה בעצם הכוח של אברהם? הכוח של אברהם הוא מדהים, למה? אם אתם זוכרים, אנחנו נדבר על זה, ננסה לדבר על זה בקצרה, נראה שזה יסתדר. לך לך, זה בעצם הניסיון הראשון של אברהם אבינו. לך לך מארצך ומבטחה עם בית אביך אל הארץ אשר אראך. אחר כך באים ואומרים לנו שהניסיון האחרון זה עקדת יצחק, וגם שם כתוב, ויאמר כך נא את בתך את יחידך אשר אראת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה. זאת אומרת, ניסיון ראשון וניסיון אחרון הם שתיהם בלך לך. ולכאורה זה קצת תמוע. עכשיו, לך לך אומרים, זה לך לך זה לטובתך. אז אתה לטובתך בניסיון הראשון אנחנו מבינים. אפילו לא כל כך אולי מבינים מה הניסיון כאן, למה? כי אומר לך, לך לך מארצה מותך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ולא רב, מה אני אעשה איתך? ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה, ואברכך מפחיך. בקיצור, לך, תהיה מיליונר, תהיה מצליחן, תקים משפחה ענקית, כולם יכירו אותך, כולם יברכו אותך. איזה מין ניסיון יש כאן? הוא נמצא כרגע במקום שלא כל כך אוהבים אותו, בעמתה, ובעצם הוא עוזב מקום אל מקום הרבה יותר טוב. איזה מין ניסיון יש לה? אז יכול להיות שיסבירו, ואתה יש ניסיון, בכל אופן אתה עוזב, נכון, יכול, עוד פעם, לא אומר שלא. יש את הניסיון, אבל אנחנו צריכים להבין איך משווים את הניסיון הזה, שהוא אפילו נראה, בינינו, לא נראה כמו ניסיון. זה כמו שיגידו לכל אחד מאחד מאיתנו, תעזוב את פתח תקווה, תעזוב את רעננה, לך, אני שולח אותך סתם לדוגמה לניו יורק, ושם אתה מקבל את כל הסדרה השביעית, כל הסדרה החמישית, הכל שלך. איזה מכונית שאתה רוצה תיקח, חוץ מזה, רוחניות, אין בעיה. בית כנסת, בגודל של חצי רחוב, קהל של חסידים, מפה לא הודעה חדשה, תורה, רוחניות, גשמיות, הכל יהיה לך. מישהו יגיד לו? הניסיון כזה. ולמה משווים את זה? אומר המדרש, לך לך ראשון, כלך לך לך אחרון, כלך לך ראשון. איך אתה יכול להשוות? גם, לך לך לטובתך. איזה טובה יש בזה שהוא הולך לשחוט את הבן שלו? ואיך אפשר להשוות ניסיון כזה שבאים ואומרים לאבא, לך קח את הבן שלך שחוט אותו, תעלה אותו לעולה. את זה אפשר להשוות? ובאמת קשה לנו להבין מה הולך כאן. אז דעה אחת באה ואומרת שהייתה כאן בעצם הדרגתיות באמונה של אברהם אבינו. אברהם אבינו לדרגה העיר שכתוב ויאמן בה השם ויחשביה לו לצדקה. אז כל השם, מה זה יחשביה לו לצדקה? ומה זה ויאמן בה השם? הרי הוא הראשון שגילה את הקדוש ברוך הוא בתוך עולם של אנשים שלא מאמינים. אז ברור שהוא מאמין. אז מה זה ויאמן בה השם? מה התחדש פתאום? אלא שאומרים שאברהם אבינו הגיע במסע בשלב מסוים בחיים לדרגה של אמונה שזה נהפך לחלק מה-DNA שלו. ולכן החלק הזה של ה-DNA עובר בכל הדורות עד אלינו. זה היה הכוח של אברהם אבינו. זאת אומרת, הוא לא סתם האמין בהשם. הוא הביא את האמונה בהשם לדרגה כל כך גבוהה שזה נהפך חלק מולד ממנו. זאת אומרת, ברגע שאברהם מביא ילד לעולם, הילד הזה מקבל את האמונה הזאת. זאת אומרת, זה משהו מדהים. ולכן הוא יאמין בהשם יחזיר לו צדקה על דעת זו. הניסיון הראשון היה ניסיון, בוודאי ניסיון, אבל הניסיון האחרון היה בוודאי ניסיון יותר גדול, אבל זה מראה שאברהם אבינו פשוט מבחינתו, הוא הגיע לדרגה כל כך גבוהה שהניסיון האחרון והראשון הם אותו דבר. זאת אומרת, זה הסתכלות מסוימת על זה, ואנחנו מבינים אותה. כי בן אדם... זה הראשון.
לא, מה זה הראשון?
הראשון זה לך לך מארצך ולאותך בית אביך אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, לך תהיה מיליונר, בוא נגיד ככה. ולא רק זה, לך לך, זה לך לך לטובתך. זה תמיד לטובתך. אז אני יכול להבין את הלך לך הזה של לטובתו. כי הוא עוזב סביבה עוינת, הוא הולך לסביבה מחבקת ואוהבת, והוא יזכה לאושר גדול. אומר לו הקדוש ברוך הוא.
זה, אבל יש שאומר לו כן, אבל...
אבל הוא אמר לו בפירוש, זה מה שהוא אומר לו. לך לך מארצך ומדרך בית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה.
ואת כל הסביבה והתנאים שלו, כאילו איזה גדולה זה של ללכת ולעזוב בית וללכת למקום אחר. מצד שני, יש מישהו שלא היה עושה...
מצד שני אני שואל אותך.
יש מישהו שלא היה עושה את זה ללכת ממקום רע למקום
אחר. אבל זה מה שאנחנו אומרים. מה אנחנו אמרנו כרגע?
לא, כי תמיד מתארים את זה כאילו שזה המבחן היה של אברהם.
תראה, יש כאן מבחן. בוא נעשה את הדברים.
עזוב את כל מה שיש לך ולך למקום אחר.
נכון.
שכביכול אתה לא יודע מה יהיה.
בוא נע, בינינו. בואו נשים את הדברים על דיוקה, כן? אנחנו 70 פנים לתורה, מה זה נקרא? תראה, אם אני מסתכל על נקודת המבט על לך לך מארצך ומותך בדרך כלל בתור ניסיון, אז מה הניסיון כאן? הניסיון הוא כאן, בן אדם, תראה, לצערנו הרב, עברנו בהיסטוריה לא פעם ולא פעמיים מצבים מאוד מאוד קשים באומה היהודית. עכשיו, במצרים זה התחיל. הם היו נסיכים, הם היו מקובלים בחברה, והם לא ראו את הכתובת על הקיר. ואנחנו יודעים איך זה הסתיים. בגרמניה הנאצית קרה אותו דבר. הם היו מצליחים, הם היו עשירים, הם היו מקובלים, הם היו האליטה של החברה הגרמנית, ואז פתאום הכל התהפך. גם שם לא ראו את התמונה. אז למה הם לא ראו את התמונה? כי בן אדם אוהב להיות, לא רק זה, יש קומפורט זון. כל בן אדם נמצא אוהב את הסביבת נוחות שלו. למה שהוא רגיל. עכשיו, אם תוסיף לרגילות הזה גם תנאי חיים מצוינים, למה שהוא יעזוב? זאת אומרת, יש עניין של לעזוב תנאי, איך אומרים, סביבה. עכשיו, גם כשעם ישראל נאמר להם לצאת ממצרים ללכת למדבר, אז הם עזבו בעצם ארץ עוינת. עדיין זה ניסיון, כי הם הולכים למדבר. עכשיו, גם כאן באיזשהו מקום, אם הוא לא היה מאמין, בוא נגיד, זה, בוא נגיד שאברהם אבינו בא בת קול, אומר אותו, תשמע, עברו מל, קח את עצמך, לך. לאן? מה? כאן אני מכיר, אני יודע עם מה אני מתמודד, ואני חי עם זה. לאן אני הולך? אז יש כאן ניסיון או אין כאן ניסיון? יש ניסיון. אבל מה הקטע? הקטע לבוא ולהשוות את הניסיון הזה לניסיון של העקידה, זה קצת קשה. לא רק זה, היות ואנחנו יודעים שאברהם אבינו מאמין, ואם הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, ומבטיח לו את כל ההבטחות האלה, אז אברהם אבינו מאמין לזה. אז אין כאן כל כך ניסיון. עוד פעם, אני מסתכל על הדברים משתי צדי המטבע. עכשיו, איך אנחנו באמת לומדים את גדולתו של אברהם אבינו כבר מהניסיון הראשון? התורה משתמשת בפועל מסוים כדי ללמד אותנו. אז ויומר, יש ויומר ויש וידבר. ויומר זה תמיד אמירה רכה, זה דבר טוב, רוממות, שלטון. דיבור זה דבר קשה. עכשיו, תשימו לב מה קורה כאן. וזה איך ללמוד מהפסוקים עצמם מה שנאמר. ויומר השם אל אברהם. מה כתוב? ויומר. זאת אומרת, יש כאן בעצם אמירה רכה. אברהם, אברהם, אתה הולך להיות מיליונר, כמו שאמר. יפה. עכשיו, מה קורה? וילך אברהם כאשר, היה צריך להיות כתוב מה? כאשר אמר. כאשר דיבר. זאת אומרת, למה אברהם אבינו מבצע את הפעולה עכשיו של ההליכה? לא בגלל ההבטחה שהוא יהיה מיליונר, אלא בגלל הקדוש ברוך הוא ציווה. אז אנחנו רואים כבר שהתורה כבר אומרת לנו את הסיבה שאברהם אבינו עושה את מה שהוא עושה. זאת אומרת, וזה בדיוק הרעיון של ההשוואה לניסיון ראשון ואחרון. לדעת להבין שאברהם אבינו נמצא בדרגת אמונה כל כך גבוהה, שמבחינתו, בין אם זה לשחוט את הבן שלו, ובין אם זה ללכת ולהיות מיליונר, מבחינתו, זה אותו דבר. מה הכוונה אותו דבר? הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה.
באיזה שלב, בכל הסיפור הזה, אברהם בעצם...
זה דרך אגב, זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אומר.
נתן בו את האמון.
זה נקודה, אתה אומר כאן נקודה מאוד חשובה, ואני אגיד לך גם למה. אברהם אבינו הוא היחידי, שהייתה לו התגלות אחר האמונה. קודם הוא האמין, ורק אחר כך הייתה לו התגלות. זאת אומרת, יפה, זה מה שאומר, זה אנחנו רואים בפירוש, למה?
תמיד הקדוש ברוך הוא נגלה באיזו צורה, ניסים.
נכון, נכון. לכן אברהם אבינו אבי האומה. תראה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך. זאת אומרת, יש פה התגלות, לא התגלות, פתאום, זה כל מה שהוא אומר לו, לך. אבל אין כאן התגלות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו תשימו לב, מתי יש כן התגלות?
אני מוכר אלפים פה.
הרבה אחר כך. רק אחרי שלוט עוזב אותו, שזה סיפור בפני עצמו, אז... הוא לא היה אמור לבוא איתו. הוא בא על דעת עצמו, מה שנקרא. אחר הדברים האלה, היה דבר השם... תראו כמו שכתוב, אחר הדברים אל היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם אנוכי מגן לך. זאת אומרת, כאן אנחנו בעצם קולטים שלכל אורך הדרך בעצם אין התגלות ממשית של הקדוש ברוך הוא לאברהם, רק לאחר שהוא המאמין, רק לאחר מכן יש לו התגלות. זה דבר מדהים, כי לבוא ולדעת ולהבין,
זה המשרדים, מה כל כך יש כזה? לא,
מה? עוד פעם, הוא לא, אומרים שהוא הלך והסתובב בעולם. לא, הוא מצא את הכל מעצמו. זה הכוח של אברהם אבינו, את האמונה בנה מעצמו. אומרים שהיה בן 3, האור החיים הקדוש אומר שהיה בן 5, ולכאורה זה נשמע בן ויכוח קצת דבילי, סליחה לביטוי. מה, בן 3, בן 5, נו באמת. אבל הקטע הוא, אם תבדקו, ההתפתחות של הילד היא מאוד מעניין. בגיל 3 הוא מתחיל לשאול שאלות. אבל אור החיים הקדוש אומר גיל 5, למה? כי בגיל 5 השאלות הן שאלות מהותיות. זאת אומרת, בגיל 3 זה שאלות סתמיות. זאת אומרת, עכשיו, מה אומרים לנו בעצם? ההסתכלות הזאת, כדי להגיע לאמונה, אתה צריך להסתכל כמו בן 3. ככה תגיע לאמונה. זאת אומרת, בלי דעות קודמות, ולהסתכל על עליו ולשאול שאלות, ואז בעצם אתה מגיע למסקנה. לכן, כמו שאמרנו, כשאנחנו רוצים לבדוק דברים, הרבה פעמים אנחנו צריכים דווקא את הילד התמים כדי לדעת. כמו שאמרנו, כשבודקים ספר תורה, אם יש טעות בספר, לא קוראים לכאורה, היית קורא לבעל קורא. תגיד לנו, יש טעות או אין טעות? האות הזאת בסדר או לא בסדר? אבל תכלס בשטח, קוראים לילד קטן. למה לילד קטן? כי בעל קורא, שהוא מומחה, שהוא יקרא, הוא יקרא לא מה שכתוב, אלא מה שהדמיון אומר לו. למה? כי הוא רגיל לראות שם משהו. זאת אומרת, אם יהיה וו, במקום הוו יהיה יוד, הוא לא יקרא את הוו, הוא יקרא יוד. ודרך אגב, כמו דיברנו על זה, זאת מה שנקרא דמיון מודרך. הרבה פעמים אתה תקח מילה, או פתגם במיוחד, ותהפוך את כל האותיות באמצע, רק תשאיר את האות הראשונה והאות האחרונה, המוח שלך יקרא את הפתגם כאילו כתוב בסדר. זאת אומרת, למה? כי אתה מכיר את הפתגם. זאת אומרת, אם אני רוצה לבוא לבדוק בספר תורה, אם יש טעות או אין טעות, אם אני אביא מומחה, הוא לא יראה את הטעות. אבל ילד שלא מכיר, ורק עכשיו למד לקרוא, אומר, הוא יקרא מה שכתוב ולא מה שצריך להיות כתוב. ואז תדע אם יש שגיאה או אין שגיאה. כך זה גם בעניין של האמונה. לבוא ולהאמין בצורה תמימה. זה היה הכוחו של אברהם אבינו. הוא גילה את הקדוש ברוך הוא מעצמו. וזה בעצם הגדולה שלו, שהוא קודם כל גילה את הקדוש ברוך הוא. אחר כך הקדוש ברוך הוא התגלה. זאת אומרת, הוא בעצם נמצא בתהליך שהקדוש ברוך הוא מצווה ועושה והכל, ואין לו התגלות. רק לכם כן יש לו התגלות, זה דבר מדהים לפני עצמו. ולכן באה התורה ומספרת, המדרש אומר לנו, לך לך ראשון כלך לך אחרון. לך לך אחרון כלך לך ראשון. עכשיו, מה זה לטובתך? מה לטוב בעצם שבן אדם הולך לשחוט את הבן שלו? איך אתה יכול להגיד לו שזה לטובתך? אבל זה בדיוק העניין של האמונה. עכשיו, מה זה טוב? מה זה טוב ומה זה רע? יפה. זאת אומרת, אתה צריך לחשוב להבין, אם הקדוש ברוך הוא אבא שבשמיים, אתה מאמין שהוא אוהב אותך, ואתה אוהב אותו. אתה יודע שכל מה שאבא אומר, במיוחד אם הוא הכל יכול ויודע הכל, והוא עשה את הכל, אז ודאי שיש מזה טוב. ולכן, באה התורה ומדגישה, לא משנה מה אתה עובר בחיים. הנה, השבוע, היה לנו פריצה. באו, נכנסו לבית, פרצו, אני אומר לך, גם זה תרוי חסדי השם. קומה ראשונה לא נגעו, קומה שנייה לא נגעו, עלו קומה שלישית. קומה שלישית הלכו, הפכו את כל הבית. הפכו את כל הבית בקומה שלישית. לקחו, הפכו את הדברים, כל התכשיטים.
שלום, אני באתי לשיעור.
כן, אני בתשב, תשב, תצטרף. אנחנו, והפכו את כל הבית, לקחו את הכסף. אני כל השנה הולך עם האקדח צמוד. החלטתי השבוע, אני לא הולך איתו. שם אותו בכסף. לקחו את הכספת מהקיר, לקחו את הכספת עם האקדח. לקחו את כל השכתיפים של ג'ון. עכשיו, איך אתה מסתכל על זה? אז אני אומר, נזכר, בלך לך מרצחם ואותכם בית אביך. אבל נזכר גם בסיפור שסיפרת לכם 20,000 פעם, גם עם שלמה המלך, והוא שרצה לדעת את שפת הסיפורים. זוכרים את הסיפור הזה? מה קרה? רצה לדעת שפת הסיפורים. אין בעיה, ידע את שפת הסיפורים. אז בפעם הראשונה הוא שמע את הסיפורים. והשלמה המלך אמר לו, תיזהר, לא כדאי לך. אמר, לא, לא, אני רוצה, זה בסדר, אני מסתדר. מסתדר, אין בעיה. ישב בפארק, שומע סיפורים מדברות. ביום ככה וכך, פלוני אלמוני, כל העדר שלו הולך לעזאזל. וואו. הלך מחר את העדר, באמת, שבוע אחר כך כל העדר הלך לעזאזל. יושב בפארק לשבוע אחר כך, עוד פעם ציפורים מצייצות, מקשיב, וואו, עוד פעם, פלוני אלמוני מדברים עליו. מה עכשיו? הבית שלו יישרף. הבית יישרף? אין בעיה, הלך מחר את הבית. הבית נשרף, אבל הוא מבסוט. שבוע אחר כך יושב בפארק, שומע ציפורים מצייצות, פלוני אלמוני, כך וכך, נגזרה, מת שבוע הבא. נו, מה הוא עושה עכשיו? יכול לעשות לעשות? לא יכול לעשות. רץ לשלמה המלך בוכה. תראה מה שמעתי שם בפארק. אמר לו שלמה המלך, אמרתי לך שלא כדאי לך לשמוע. אומר, תראה, נגזרה גזרה בשמיים, ומה אתה עשית? נגזרה שם, אמרו, אתה צריך למות. אמרו, תדע, במקום שנמות, נהרוג לו את העדר. זה ילמד אותו, יחזור בתשובה. מה עשית? אתה מחרת את העדר. טוב, התכנסו עוד פעם בשמיים, אמרו, מחרת את העדר, דימה, יאללה. בכל אופן, תן לו עוד צ'אנס. נשרוף לו את הבית. מה עשית אתה? מחרת את הבית. באו לשם, אמרו, מה לעשות? מחרת את העדר, מחרת את הבית. לעשות. עכשיו הגיע תורך. אז אני אומר תמיד לעצמי, שקורא לבן אדם משהו, הוא צריך להסתכל, להגיד, הקדוש ברוך הוא בא, עכשיו זה כמו פינצטה. בדרך כלל שפורצים לבית, משאירים חורבה. אתה יכול להביא אחר כך שיפוצניקים שיצטטו את הבית. קומה ראשונה כלום, קומה שנייה שום דבר, וגם קומה שלישית אחרי שסידרנו, כאילו לא היו שם. חוץ כמובן מהנזק הסנטימנטלי והתכשיטים שהלכו, אבל מה זה כסף? מה זה רכוש? וזה בדיוק העניין. וזה להבדיל כמה פרשה אנחנו גם לומדים. דמות שהולכת אחרי כסף, ומה הסוף שלו? מי זה הדמות שהולכת אחרי כסף? לוט. מה קורה עם לוט? הקדוש ברוך הוא לכאורה אומר לאברהם אבינו, יש הרבה מה לדבר בפרשה, אבל להיות וזמננו קצר, אז אני מנסה לתפוס כמה נקודות מעניינות. כאשר הוא אומר לו, לך לך מארצך ומולך מבית אביך, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, עזוב את הכל. עזוב את הכל, אתה הולך לפתוח דף חדש, אתה הולך להקים אומה חדשה, אתה צריך להתנתק מהמציאות הקיימת. כי כשאתה רוצה להקים משהו חדש, הרבה פעמים צריך לשרש מהשורש את כל הרע. לא, אתה לא יכול להישאר באותה סביבה, אתה צריך לשנות סביבה. עכשיו, מה הכוונה? תשאיר את כל העבודת אלילים ואת כל הדברים, תשאיר מאחוריך. מה אנחנו רואים אבל בתכלס? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. מה הוא לוקח את לוט? למה הוא לוקח את לוט? אבל אם אנחנו נבדוק ונסתכל, אז אנחנו נראה שהוא לא שלו, לא בדיוק לוקח את לוט. תשימו לב. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. לוט הולך איתו. לאחר מכן כתוב, ייקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, כאילו הוא לוקח. אבל הפסוק לפני מה אמר? היוזמה של מי? של לוט. עכשיו, לא רק זה. כתוב איתו. כמו שאמרנו, כל מילה יש לו משמעות. יש איתו ויש אימו. אימו זה בלב ובנפש. חוציניות ופנימיות. זאת אומרת, אני הולך עם הבן שלי, אני הולך אימו. אני הולך איתו, איך אומרים? כמו שהם אמרו לאברהם ויצחק, והלכו יחדיו. אנחנו ביחד, לא רק בגשמית, פיזית, הולכים באותו כיוון, אלא אנחנו גם ברעיונית באותו כיוון. אנחנו לא רק הולכים פיזית באותו כיוון, אלא גם רעיונית פנימיות, אנחנו באותו כיוון. כאשר כתוב איתו, אז חיצונית, אתה הולך איתו. אבל פנימית, אין שום קשר ביניכם. ולכן מה כתוב אצלו? וילך אברהם כשדיבר אליו השם, וילך איתו לו. לא הולך מהסיבה שאברהם הולך. הוא לא הולך להקים אומה. אותו לא מעניין רוחניות, אותו מה מעניין. הרי הוא עושה חשבון. אברהם בן כמה? 75 שנה או משהו כזה עכשיו. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה. הוא כבר לא צעיר. ילדים יש? אין. אומר לוט, וואו וואו, רגע, הירושה שלי הולכת. הרי היורש זה לוט. מה, אני לא יכול לתת לירושה לברוח. רודף אחריו. עכשיו, מאיפה אנחנו רואים שזה ממש נכון, שזו הסיבה? הם גודלים שתיהם, ולא משנה מה הם עוברים, ואז מגיע השלב שבו הם רבים. הרועים של לוט והרועים של אברהם רבים. על מה הם רבים? הם רבים שאברהם מקפיד שהבהמות שלו, העובדים שלו גם, העבדים שלו, דואגים שהבהמות רק יאכלו בשדות הפקר. אבל אלה שלוט הולכים לשדות של אחרים. אני גזל. אז העבדים של אברהם אומרים לו, אסור לכם שם, אז אומר, מה קרה לך? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח את הכל לאברהם אבינו, ממילא הכל שלנו. הרי אברהם אבינו אין לו ילדים, ואם הכל של אברהם ואברהם לא תירשו לו, אז זה שלנו. לא משנה שזה לא נכון ולא מוצדק, כי אומרים, והכנעני אז בארץ, זאת אומרת, הארץ כרגע שייכת למישהו אחר, אבל זה לא משנה. תכלס, מה קורה? מה שאנחנו רואים, אומר אברהם אבינו, אומר אברהם אלוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, בוא לא נריב. טוב, הלא כל הארץ לפניך, ייפרד נא מעלה עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה. תחליט איפה שאתה רוצה, ימין או שמאל, אני הולך לצד השני. וישא לוט את עיניו, והיה את כל כיכר הירדן כי כולם משקה, ומדגישה התורה ואומרת, לפני שחט השם את סדום ואת עמורה. כבר אנחנו רואים, יש כאן בעיה, למה הקדוש ברוך הוא הולך להשחית את המקום? אבל איך המקום נראה? כגן השם, כארץ מצרים בואכת צוהר. זאת אומרת, גן עדן שם. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, ויפרדו איש מהלכים, אברהם ישב בארץ נען, ולוט ישב בהר הכיכר, ויהל עד סדום. את רואה מדגישה, האוהלים שלו מגיעים עד סדום. אז מה? ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. זאת אומרת, יש כאן הדגשה, לא סתם רעים וחטאים, אלא מאוד. מה אתה מתיישב שם? כסף. הוא ראה, יש כסף. כן? אז הוא הלך לשם. זאת אומרת, אנחנו רואים שמה שבעצם מכוונת לו, זה הכסף. ואנחנו כולם יודעים בסופו של דבר מה קורה עם כל הכסף הזה. הוא מצטרף לאנשי סדום, הוא אפילו נהיה שופט בסדום, הוא גם נשבע במלחמה דרך אגב, ואברהם אבינו מציל אותו במלחמה המוזרה הזאת. ולאחר מכן הוא חוזר לאן? שוב פעם לסדום. זאת אומרת, הוא לא למד את הלקח. עד שאנחנו כולנו מכירים שהקדוש ברוך הוא שורף את סדום, ומי שניצל זה רק לוט. זאת אומרת, אנחנו רואים בפרשה שלנו. כן, נכון, כן. היא נהפכה לנציב מלח. אנחנו רואים בפרשה שלנו שיש כאן לימודים עצומים, באמת, ויש כאן אין סוף של לימודים. א', אנחנו רואים, קודם כל צריך לדעת להבין, כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות בחיים. עכשיו, השאלה היא איך אתה מקבל אותה. עכשיו, אומרים גם, חשוב להבין את זה, שאנחנו רואים ניסיון ראשון, ניסיון אחרון, וכל הדברים האלה, הכל טוב ויפה, אבל חשוב להבין שהקדוש ברוך הוא לא מנסה בן אדם אם הוא לא יכול לעמוד בזה. משל, למה הדבר דומה? שבן אדם יש לו חנות של כלי זכוכית, והגיעה לו חבילה גדולה של זכוכית. חבילה גדולה של זכוכית, של כלי זכוכית חדשים, שוקלת המון. אין לו איפה לשים אותה. אז מה הוא עושה? תוקע יתד בתוך הקיר. אבל מה, הוא לא יודע. אם זה חס ושלום לא יחזיק, כל הכלי זכוכית יישברו. אז הוא תולה, נתלה בעצמו על היתד, כשהוא רואה שזה מספיק חזק, אז הוא שם את ה... שק הזה עם הכלי זכוכית. ככה גם הקדוש ברוך הוא לא מנסה אף בן אדם אם הוא לא מסוגל לעמוד בזה. זאת אומרת, למה אנחנו אומרים את זה? כי זה לימוד בשביל עצמנו, דעת להבין, לפעמים אנחנו אומרים אני לא מסוגל. זה קשה, זה כבד, זה גדול עליי. אז תזכרו שהקדוש ברוך הוא לא מנסה אף אחד אם הוא לא יכול לעמוד בזה. עכשיו, עוד בעניין של עמידה בניסיון. ישנה טעות נפוצה, דיברנו על זה בעבר. שאומרים, מישהו עומד בניסיון, אז מה כולם חושבים? מה זה לעמוד בניסיון? מה זה לעמוד בניסיון? אבל מה הכוונה שאני אומר עמד בניסיון? זה הטעות שלנו. זה הטעות שלנו. זה יצר הרע. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך להצליח או לא להצליח. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? תעמוד בניסיון. מה הכוונה? תתמודד. הקדוש ברוך הוא יודע מה תצליח, מה לא תצליח. כי מה קורה? בן אדם הוא לא מסיח עכשיו שהוא נכשל. עכשיו אם הוא נכשל, אז יצר אומר לו, שמה נכשל, תעזוב אותך, עכשיו חליק, תחל...
לא רק שזה, בפעם הבאה, שבקש ממך לעשות את זה עוד פעם.
הוא אפילו לא ינסה.
היצר שלך יגיד לך בשביל
מה. לא הצלחת.
תוותר.
יפה.
להפך.
טוב מאוד.
כי משם, רק יצמח.
טוב מאוד. זאת אומרת, שמה זה לעמוד בניסיון? בא לך ניסיון? תתמודד. אני לא אצליח, כן? אל תפילו תחשוב על זה, למה? כי מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממך, זה תתמודד. הרי מה קורה? יש לך לימיט. ואיך אתה תגיע ללימיט? לפעמים בשביל להגיע ללימיט, אתה צריך לא להצליח. כי אם אתה מצליח, אולי אתה יכול יותר. אתה מבין מה שאנחנו אומרים? זאת אומרת שאסור להיבעל מהניסיונות בחיים, גם אם אנחנו חושבים שלא עמדנו בהם. כי אם התמודדנו, אז קודם כל עמדנו בניסיון. כמובן שהמטרה שלנו זה גם להצליח, אנחנו רוצים להצליח, אבל זה לא הרעיון מאחורי על העמידה בניסיון. כשמדברים על העמידה בניסיון, זה התמודדות. למה? כי זה א' ב'. כי אם יצר הרע ישים אותך בקנה מידה של הצלחה או חוסר הצלחה, זה כמו שאנחנו רואים גם תמיד, מאוד פשוט. בן אדם למד מהדפי גמרא, ולמד למד כל השעה 10 פעמים. זה הצלחה, נכון? ובן אדם אחר מולו למד 4 דפים. אז מה אנחנו נגיד? מי הצליח יותר? מי עמד בניסיון? זה שלמד את השס כמה פעמים. זה לא עמד בניסיון. מה, 4 דפים בחייך? יש לך כל השס ללמוד. אבל מה, בשמיים יגידו אחרת. יגידו, תראה, זה שעשה, גמר את השס 10 פעמים, יכל לגמור 20 פעם. כי נתנו לו את הכוחות לגמור 20 פעם. זאת אומרת, הקנה מידה זה לא הצלחה. הקנה מידה זה מה השקעת ומה יכולת להשקיע. ואילו אותו אחד שעשה כמה דפים, חביב, אתה עשית אפילו יותר ממה שהיית יכול, צריך לעשות. אתה השתדלת, התאמצת. זאת אומרת, אנחנו גם לא יודעים מה זה הצלחה או לא הצלחה. כל מה שאנחנו צריכים לדעת זה שיש ניסיון להתמודד. ברגע שאנחנו מתמודדים, אנחנו כבר, איך אומרים, אלה לא מקבלים שכר ואנחנו מקבלים, סיום של מסכת אומרים, אלה רצים ואנחנו רצים, הם רצים לבאר שחת, אנחנו רצים, איך אומרים, לתורה או למעשים טובים, מה הכוונה? בן אדם, אם אני עכשיו כאן מוכר כיסא, נגיד, השקעתי בכיסא הזה, אני ייצרתי אותו, השקעתי בכיסא הזה 20 שעות. איך שאני בא לתת אותו ללקוח, נשבר הכיסא. הוא ישלם לי משהו? לא. שבור, אני רוצה כיסא שלם. זאת אומרת, אני השקעתי כל כך הרבה שעות, ובסופו של דבר, לא קיבלתי כלום, הפסדתי. מצד שני, בן אדם, נכון? בן אדם לומד תורה, לא הצליח ללמוד את כל השעס. אז מה יהיה? הוא יקבל שכר או לא יקבל שכר? בוודאי שיקבל שכר. זאת אומרת, על מה הוא מקבל שכר? על התוצאה או על המאמץ?
על המאמץ.
על המאמץ.
אבל אומרים הרבה פעמים, גם עצם זה שאתה לפעמים חושב להיכנס למהלך, אתה מתחיל פה לפתוח דלת מול הקדוש ברוך הוא, ששם...
זה נקרא לעמוד בניסיון. יפה. זה בדיוק העניין.
נכון, כי לעמוד בניסיון זה לא בטוח שתצליח.
נכון, זה העניין. לא אמרו תצליח בניסיון, זה הטעות של אנשים, לא אומרים תצליח בניסיון, אלא תעמוד בניסיון. לא רק זה, אומרים והגית בו יומם וליל. במה להגות? בתורה. מה כתוב? והצלחת בו יומם ולילה?
והגית.
והגית.
ישבת.
ישבת, ניסית, למדת, יודע, לא יודע, לא מעניין.
כי גם כל אחד, אתה
חולה שלו. יפה. אבל לכן כתוב, לא כתוב ולמדת שישה סדרי משנות ביום ולילה, לא כתוב ולמדת את כל התורה יום ולילה, לא כתוב והצלחת יום ולילה, כתוב והגית בם יומם ולילה. זאת אומרת, החשיבות לדעת ולהבין שעצם העובדה שאנחנו נמצאים בלך לך. מה זה לך לך? התורה אומרת לך בחיים, תמיד הולכים. אף פעם לא עומדים. זה לך לך. תמיד מתקדמים. איך, מדוע, אל הארץ אשר אראך. אם יהודי לוקח את עצמו, והולך, ומתקדם, ומנסה, בסופו של דבר, לאן הוא יגיע? אל הארץ אשר אראך. וזה בעצם הגדולה שלנו. הגדולה שלנו היא לדעת ולהבין, מהניסיונות של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא מעמיד כל אחד ואחד מאיתנו בניסיונות. והקדוש ברוך הוא מצפה שנתמודד. נצליח, לא נצליח, זה לא רלוונטי. עצם העובדה שאנחנו מתמודדים והולכים בכיוון הנכון, זה הרעיון של לך לך ראשון כלך לך אחרון. כי זה ממש לא משנה מהו הניסיון. מה שמשנה זה שאתה הולך. זה לך לך. זה שאתה הולך בדרך. ואני רק מאחל באמת לכולנו שאנחנו באמת נצליח, ניסיונות הם לא פשוט לא קלים, זה כמו שאני אומר, מה שהיה לנו השבוע. אז אתה יכול להסתכל על זה ולשבור וואו ולחשוב מה הפסדת. אבל מה הפסד? כסף, ברוך השם בי לא נגעו, את הבית השאירו שלם. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה כמו אותו אחד, מי יודע מה, על מה הייתי צריך לשלם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, בוא, בפינצטה אמר, לקחתי לך את זה, לקחתי לך את זה, לא רק זה. עכשיו אתה מסתכל על דברים בצורה אחרת. מה זה רכוש? מה זה כלום? אתה מבין שהקדוש ברוך הוא יכול יום אחד לשים אותך פה, ויום השני לשים אותך שם. מה אתה? אתה כלום. מי זה הפורצים לקחו לי את הכסף? הקדוש ברוך הוא לקח לי אותו. וזה חשוב להבין, זה ניסיונות שכל אדם עובר, כל אחד והקטע שלו, אבל אני אומר, אני תראה, תראה, מה לעשות, הקדוש ברוך הוא מספק לי דברי תורה, הקדוש ברוך הוא מספק לי דברי תורה, לפעמים בדרך כזאת ובדרך אחרת, אבל זה עדיין תורה, זה עדיין לעמוד בניסיון. אני מאחל באמת לכולנו שבאמת נוכל להתמודד עם הניסיונות שאנחנו נמצאים בהן, ואפילו אולי גם להצליח.
בעזרת השם. מספרים שלא ינסו אותם.
נכון, זה חוץ המייס. אבל אני אומר, משהו מנסה אותם. אני בטח לא הזמנתי את הפורצים. אבל, וזה בדיוק העניין, העניין הוא באמת להבין מה אנחנו עושים כאן. וזה ספר בראשית, וזה הלך לך של אברהם אבינו, אבי האומה, לא סתם. כיוון שהוא הגיע לדרגת אמונה, וחשוב להבין, אמונה זה דבר, למה חשוב לנו לדעת שהוא האמין בהשם לפני שהוא ראה אותו? לפני שאתה לא התגלות. כי זה בדיוק האמונה. אמונה זה לא דבר מוחשי. זה לא הכוס, זה משהו מעבר לכוס.
זה משהו שאתה... אמונה זה משהו מאוד מופשט. אתה צריך להאמין במשהו שאתה רוצה להתקרב אליו, שאתה מאמין ש... אתה ראית מה הוא עשה, ואתה יודע מי הוא, אתה מאמין במשהו.
אתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא?
מה? לא,
זה מה שאני מנסה להגיד.
כל השאר ראו את הניסים והנפלאות שלו, ראו את מה שהוא עשה. אברהם? קם בבוקר ואמר, אני אמין בקדוש ברוך הוא. מה? איפה? מי זה? דיבר אליי, לא דיבר אליי.
יפה.
בחן אותי, לא בחן אותי.
הגיע לאמונה.
הגיע לאמונה.
יפה, ברגע שהגיע לאמונה, הכל נפתח. זה הסוד. אמונה תמימה. איך הוא אמר לו? עם זה נסיים. איך הוא אמר לו? כן. איך הוא אמר?
אין הכל טוב.
הנה, הנה, כאן אנחנו רואים את זה. תשימו לב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומבתך מבית אביך, ואז כמה פסוקים אחרי שהוא לוקח ויוצא לדרך, וירא השם אל אברהם. זה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מתראה לאברהם. ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם יהודה ראשי נראה, ויתן שם ארץ לאל,
ויתראה. הקדוש ברוך הוא בחר אותו
כממשיך הדרך, כן?
כממשיך הדרך. הקדוש ברוך הוא בחר אותנו כעם כולה, כעם שבעצם מוביל את העולם. תסתכל מה זה עם שמוביל את העולם. בוא נלך אחורה, כל הזמן הולכים אחורה קדימה. היהודים שולטים היום, וכל נקודה ונקודה בעולם היום, במעצמות הכי גדולות, בקבלת ההחלטות הגדולות. אנחנו כאלה קטנים. אז תראה ממה, כאילו, הקדוש ברוך הוא הנחית את זה שאנחנו היהודים שולטים בארצות הברית, אנחנו שולטים בארצות הברית. זה שולטים בגרמניה, ושולטים באנגליה, ושולטים בכל המקומות האלה. בכל התפתחות מסוימת בטכנולוגיה. אנחנו שולטים. אנחנו נבחרנו, והקדוש ברוך הוא שם אותנו בכל מיני מקומות, אנחנו כאלה קטנים, כדי שנשלוט בהם. ואם אנחנו לא מצליחים, אז הוא ימשיך איתנו, אבל הוא מעניש אותנו. הוא מעניש אותנו.
אנחנו לא יודעים להתמודד
איתו. יש לנו
בעיה רצינית.
עוד לא.
הבן זיגופמן הזה. שעצרו
אותו,
מה
הוא עושה את
זה בכל? אולי 50 מיליון. זה שעצרו אותו עכשיו, בגלל שהוא איים כביכול עם קבוצה שהם מארגון לאמה. רצי גופשטיין.
לא יודע, לא חסר משוגעים לצערנו.
לא, הוא לא משוגע, הוא יש לו אג'נדה.
טוב,
חברים, ישר.